Cierto. En fin. לקראת סיום ספר במדבר, שם הפרשה שאנחנו נכנסים אליה השבת הוא חידוש גדול. שם הפרשה הוא מסות. השנה אנחנו זוכים להפריד בין מסות לבין מסעי ולראות כל אחת בפני עצמה. הרשב"ם כבר שם לב שהפנה את תשומת ליבנו בכך שאין עוד פרשה בתורה שפותחת בצורה הזו שפותחת פרשתנו. וידבר משה אל, לא וידבר השם אל משה, ויאמר משה, אבל החידוש הגדול יותר הוא וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור. מתי בדיוק הוקם הפורום הנכבד הזה של ראשי המטות? ומה תפקידו? ממתי הוא נוסד? ואילו עניינים הוא אמור לשמש? אנחנו נפגוש אותו רק בפרשה שלנו. פעם אחת בתחילת הפרשה, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם איש מדור נדר. כל פרשת נדרים, הסרת נדרים, הפרת נדרים. הפעם השנייה שנפגוש את הפורום הזה של ראשי המטות, הייתי אפילו אומר אולי את הוועד המנהל של הפורום הזה, ויהיה גם אצלנו בפרשה בפרק ל"ב, זה סיפור בני גד ובני ראובן. עוד ניכנס אליהם בעזרת השם בפרשה. שם כאשר בני גד ובני ראובן מבטיחים שהם ילחמו בארץ, אחר כך יחזרו אל נחלתם בעבר הירדן המזרחי, וקודם כל עבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם למלחמה. כאשר אדוני דובר, רוצה משה רבינו לוודא שהעסק הזה יתממש כמו שהוא הובטח. ואז כתוב, היצב להם משה, בפרק ל"ב, בפסוק כ"ח, את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות לבני ישראל. והוועד המצומצם של ראשי המטות. צריך להבין מהו בדיוק הפורום הזה, אבל ברור דבר אחד. משה רבינו קיבל כבר את הידיעה שהוא לא נכנס לארץ. הוא קיבל את זה באופן סופי בפרשה האחרונה, עלה אל הר העברים ונאספת כאשר נאסף אהרון אחיך. הוא גם קיבל את הידיעה שגם יהושע וגם אלעזר, שניהם ביחד, יצטרכו להנהיג את העם. כמו זוכרים, הוא ביקש יזכות השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא, ואשר יביאם, ואשר יוציאם, ולא תהיה עדת השם קטון אשר אין להם רועה. ותשובת הקדוש ברוך הוא הייתה, קח את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו. אבל בזה לא יסתפק הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, לא רק יהושע יהיה המנהיג, אלא הוא ישאל את אלעזר הכהן, והוא יברר לפניו כל דבר במשפט האורים ותומים, מה שדרך אגב משה רבינו לא היה זקוק. משה רבינו עצמו, אם אנחנו זוכרים בשבעת ימי המילואים, נשא את האורים והתומים. הוא היה כהן גדול בעצמו, הוא העביר את הכהונה לאהרון, נכון? אבל יהושע ישאל לאלעזר הכהן, על פיו יישאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל. ומרגע זה ואילך, בעם ישראל יש את יהושע המנהיג, את אלעזר הכהן הגדול שלפיו יהושע צריך לפעול, וכל מה שמתרחש מכאן ואילך מתרחש עם ההנהגה הזאת. ובשלב מסוים עומד משה רבינו ומקים את ראשי המטות. זאת הקבוצה של ראשי השבטים בישראל, ראשי המטות בישראל, שעם פטירתו של משה, עם אי כניסתו לארץ, יצטרכו ללוות את כל המהלכים, יצטרכו להיות אלה שאחראים למימוש של כל מה שמתרחש. ועם ההקדמה הזאת, אנחנו גם קולטים שלא רק ראשי מטות, או איזה פורום כמו שקראנו לזה עכשיו הוקם פה, לעם ישראל לשבטיו עומד עכשיו להיכנס לארץ, שבטים שבטים, נחלות נחלות, כל הבירורים האחרונים של שתי הפרשיות מטות ומטעי עוסקים בעצם בבעיות השבטיות מול כלל ישראל. בנות צלופחד, מצד אחד טוענות בנות צלופחד, לא ייתכן שלא יהיה לנו נחלה בארץ. למה יקרא השם אבינו? מאידך טוענים בני יוסף, בני דודיו של צלופחד, ברגע שבנות צלופחד זוכות ובצדק גדול לנחלה בפני עצמן, זה מצד אחד יפה מאוד, מצד שני נחסרת נחלה ממטה יוסף. צריך לאזן בין שני הדברים הטובים האלה. ואז נשאלת שאלה, מה קודם למה? ייחודו של השבט או הרעיון שכולם ביחד? לא סופה טוענות שבת יורשת נחלה בירושו שאם בת מתחתנת עם שבט אחר, הרי שהנחלה עוברת אל השבט האחר, מפני שבעלה הובנה מן השבט האחר יורשים אותה. וכך מתבררים בירורים רבים במושגי השבטים והעם. איך מצד אחד כל שבט שומר על ייחודו, ומאידך כולנו שבטי יחד ביחד עדות לישראל. בני גד ובני ראובן, זו אותה טענה, זאת אותה פרשייה. הם באים ואומרים, בטח שאנחנו רוצים להיכנס לארץ, ודאי שאנחנו רוצים להיות שותפים וחלוצים. אבל למרות שאנחנו נגור מהעבר השני של הירדן, יש לנו את האיחוד שלנו, האיחוד החקלאי שלנו, האיחוד הכלכלי שלנו. איך כל שבט בא לידי ביטוי, ואיך כולם ביחד שומרים על עצמם ביחד? מי שיעמיק, נדמה לי יגלה שבעצם זה סיומו של כל הספר כולו. כל ספר במדבר עוסק בעצם בעם ישראל כעם שלם, אבל בעם ישראל שבו כל אחד יודע את משפחתו לבית אבותיו. ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר, בן מחיר, בן גלעד, בן מנשה, כמה דורות. כל אחד יודע בדיוק מהיכן הוא בא. ועכשיו נכנסים לארץ ונהיים ביחד. אבל לפני כן מבררים את תעודת הזהות שלנו. אמרתי כבר, בנות לוחת שמבררות את החוכמה האדירה הזאת, לשמור מצד אחד על שבטיות, על תעודת הזהות, על הידיעה מהיכן באתי, ומאידך הן נוצאות דגל המהפכה הכי גדולה שיש, שעוברת נחלה משבט לשבט. כך ייפסק אחרי דור הכניסה לארץ, שבטים יתחתנו בעזרת השם זה בזה. הנחלות יעברו משבט לשבט, אבל קודם כל כל אחד ידע מהיכן הוא בא. נות נוחת, כך אמרנו, הם האנטיתזה, הם ההפך הגמור של הניסיונות שחוזרים על עצמה מן הצד השני כל ספר במדבר, שהכי שפל שבהם בא דווקא מבחוץ על ידי בנות מדיין בפרשות שלנו. בנות מדיין שאומרות, לא רק שלא חשוב מאיזה שבט אתה, לא רק שלא חשוב אם אתה זוכר את שם המשפחה שלך ומאיזה בית אב הגעת, חשוב גם באיזה אב אתה בכלל. זמרי בן צלול, כוזבי בצור, הכל באיזה ערבו בך אידיאולוגיה שלמה של התבוללות, של התערות, של בלבול אחד ענק וגדול. ובעצם, בעצם, בעצם מי שמעמיק מגלה את זה לאורך כל הדרך, איך טען קורח וכל עדתו. כל העדה כולם קדושים. ואם כל העדה כולם קדושים, אז מה זה משנה מי לוי ומי כהן? וכולם ביחד. בלעם. בשעה שהוא עומד לקלל את ישראל ברצונו, נושא את עיניו ורואה את הפלא האדיר שהוא מנסה להרוס אותו כל הדרך. הוא רואה את פלא הייחוד והאיחוד של עם ישראל. את הפלא של איש על דגלו לבית אבותם, ושל עם שמצליח לשמור על להיותו עם. הישא בלעם את עיניו, וירד ישראל שוכן לשבטיו. לעניות דעתי אגב, אמרנו, המושג חומש הפקודים, שכל ספר במדבר נקרא בשם הזה, בא יותר מהכל לתאר את שני המפקדים, זה שהיה בתחילת דור המדבר וזה שהיה בשנה ה-40, זוכרים את הפרשה האחרונה באמצע הפסוק, ויהי אחרי המגיפה, ממש ממש תוך כדי סיפור המגיפה והפאור. מי שמתבונן קצת בפקודים, מצד אחד מגלה מצב מאוד עצור. אחרי 40 שנה במדבר, במפקד האוכלוסין, אנחנו בדיוק באותו מספר שהיינו 40 שנה לפני כן. אנחנו מבינים מה זה אומר בעם ישראל? כסף, ריבוי וילודה. 40 שנה אחרי, אותו מספר. אבל מי שיודע להעמיק מגלה את ההבדל האדיר בין המצבים של המפקדים. במפקד הראשון עמוד הענן ועמוד האש והמשכן ומשה והארון ומרים וחנוכת המשכן וכל הדברים הגדולים. ובמפקד האחרון נמצא עם ישראל באיזה מצב? בנות מדיין. כל המלחמות. כל ניסיונות ההתבוללות וההתערות. ויהי אחרי המגיפה, אמצע פסוק, הכל במגיפה. אבל כל אחד יודע בדיוק את משפחתו, לחנוך משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלוי, לחתרון משפחת החתרוני, וכך הלאה והלאה והלאה. איך אומר שם רש"י? החנוכי, הפלוי, החתרוני, כולם מתחילים ומסיימים ביוד והי. שבטי יחד, עדות לישראל, להודות לשם השם. אני חושב שכשחושבים על זה מבינים את המושג הזה של חומש הפיקודים. זה הדבר המאפיין את ספר במדבר יותר מכל דבר אחר, שני מסקדים טכניים שנעשו. זה הסיפור. זה בדיוק. אפס ריבוי ילונה בעם ישראל זו טרקטיה, זו שואה. 40 שנות מדבר זה דור שלם שהתרפק, שהתחסל, ולא רק דור שהתחסל בעקבות חטא המרגלים, אלא תוסיפו את כל המגיפות, את כל המלחמות, את כל העונשים, את כל מה שקורה, ובעיקר בעיקר את כל הניסיונות הבלתי פוסקים מבפנים ובעיקר מבחור לבולל את העם הזה. וחומש הפקודים או חומש הפקודים מה להראות עם ישראל ברגעי זוהורו ועם ישראל בחושך הגדול של הסוף. בשניהם במפקד הוא עם בן 60 ריבו שיודע מאין הוא בא ויודע לאן הוא הולך. וזה רואה בלעם, מזה יוצאת עינו, אומרים חז"ל. את הייחוד והייחוד הזה אני מבקש לראות הפעם והפעם לחרוג, לא להיכנס לפרשה, אלא ללמוד סוגיה מרתקת אחת. סוגיית הדגלים, דגלי המדבר, המתוק. אבל לפני שנגיע לסוגיית הדגלים, שאני רוצה להגיע אליה כסוגיית הדגלים שהתקיימת רק בספר במדבר. איש על דגלו לבית אבותיו, מההתחלה עד הסוף. ויצאו ויחנו, המסעות, ואלה מסעי, נפלו לדגליהם כל הזמן. סוגיית הדגלים היא לעניות דעתי סוגיית הייחוד והאיחוד גם יחד. איך כל אחד ואחד יש לו את המקום שלו, איך כולם עושים את עצמם ביחד. אנחנו נגיע לזה מיד, אני רק רוצה את ההקדמה לזה לראות בשם מדרשים. איש על דגלו באותות מקור אחד, מדרש רבה בספר במדבר בפרשת במדבר. הדר מכתיב מזאת המשקפה כמושך הריפק הלבנה ברק החמה. קדושים וגדולים היו ישראל ודגליהם. כל האומות מסתכלים בהם ותמהים ואומרים, מי זאת המשקפה כמושכה? אומרים להם האומות. תראה את לאות הדו-שיח הזה. אני יודעתי, הוא ספר במדבר הדו-שיח הזה. שובי שובי השולמית. הפסוק כולו הוא שובי שובי השולמית, שובי שובי ונכס ובח. ושובתה של השולמית בשיר השירים, מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים? אומרים להם האומות שובי שובי השולמית. תדבקו לנו, בואו אצלנו, ואנו עושים אתכם שלטונים, הגמונים, דוכסים, כפרחים, כפרטילתים. נראה שוקח את כל מה שיש מאחורי השורות של ספר במדבר. ללכת במדבר העמים, ללכת בגלות, וכולם קוראים לשולמית שובי שובי. אז היה משבר אחד כמה שנים במצרים, שכחתם אבל את 130 שנות הזוהר במצרים. בסדר, פוגרום אחד קשה, עשו נורא כל הבן הילוד היהור הנכון. אפשר לתקן את זה. אתם יודעים למה תזכו אצלנו, אין לכם מה לעשות חוץ מללכת להקים איזה מדינה עכשיו. שובי שובי השולמית. וכשתבואו אלינו אנחנו נעשה אתכם נטיעים ודוקסים ויפלחים. שובי שובי ונחזה בך, ממשיך המדרש, ואין נחזה אלא סבררה. שכן אמר יתרו למשה, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל וכולי. בישראל אומרים, מה תחזו בשולמים? איזו סבררה בדיוק אתם יכולים להציע לנו? מה גדולה אתם נותנים לנו? שמה כי מחולת המחניים? שמה יכולים אתם לעשות לנו כגדולה שעשה האלוהים במדבר? דגל מחנה יהודה, דגל מחנה דן, דגל מחנה ראובן, דגל מחנה אפרים, יכולים אתם לעשות לנו כך? מה תחזו בשולמית? מה גדולה אתם נותנים לנו? שמה כי מחולת המחניים? שמה יכולים אתם ליתן לנו כגדולה שעשה לנו האלוהים במדבר, שהיינו חוטאים והוא מוחל לנו ואומר לנו והיה מחנך הקדוש? אני רוצה להתעכב בחלק הראשון. מבינים איך חז"ל מבינים את המילים מחולת המחניים? מחולה זה סיבובים, 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 נכון? מחניים זה כל אחד על מחנהו ועל דגלו, איש על מחנהו ואיש על דגלו. נניח שנבוא אליכם עכשיו להיות דוקפים ויפרחים וישרפילפים ועוד כל מיני דברים יפים, אתם יכולים להתחייב לנו שעוד 1,000 שנה אנחנו נדע את שמות אבותינו וסבינו וסבי סבינו? אנחנו נוכל להסתובב, 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 להסתובב בעולם ולהישאר חלק מהמחנה? מה גדולה אתם נותנים לנו? שמה כי מחולת המחנה? זה חומש הפקודים. חומש הפקודים לא מסתיים בהפי-אנד. הוא מסתיים במותם של המנהיגים והיעלמותם של העננים והבארות, הכל. אבל חומש הפקודים הוא הגילוי שיש עם שיודע את בית אבותיו. ואז נסיים מהמדרש, אף בלעם הפיט בהם ויצאה אינו כנגדם. יצאה אינו כנגדם, ביטוי לא רגיל. אתם זוכרים איך כתוב על בלעם? במקום אחד כתוב שהוא היה נופל וגלוי עיניים. אחרי זה הוא נועם נאום הגבר, שטוב העין מסכן, מה קרה? צריך לעזור, איך זה קרה לו? ביטוי לא רגיל בחז"ל, יצאה לו העין. יצאה אינו כנגדם, הוא יסתכל, הוא לא עמד בזה. הניסיון של העין הרעה שלו, יצאה העין הזאת, הרעה שכל עניינה היה לראות, וירא בלעם, וירא בלק, וירא, וירא, הוא הולך למקום הזה לראות כסף כזה, הוא תראה, הוא לא תראה, תנסה לראות רע, הוא מנסה לראות רע, וכל פעם מגיע לשורש, וכל פעם מראש צורים אלינו ומגבעות השורים. ויצאה אינו כנגדם, שלא היה יכול לגע בהם. ולמה לא היה יכול לגע בהם? שנאמר ויישא בלעם את עיניו, אלו הם הדגלים. התחיל אומר, מי יכול לגע בבני אדם אלו? מכירים את אבותיהם ואת משפחותיהם. שנאמר, שוכן לשבטיו. וכאן למדנו שהיו הדגלים גדולה וגדר לישראל. וכך נאמר, איש על דגלו. בסוגיית הדגלים הזאת, היא הסוגיה הגדולה שאיתה נכנסים ישראל אף. האם יתנו להיכנס כל שבט בייחודו, גם כאשר אין תרגילי סדר כשהמשכן באמצע, וכל אחד יודע בדיוק איך הוא הולך, גם כאשר שבט אחד נמצא בצפון ואחד בדרום, האם הדגלים האלה יישארו לדגליהם וביחד יצרו את המציאות הזו של כלל ישראל? אני, כמו שאמרתי, מבקש הפעם לחרוג קצת מדרכנו ולא ללמוד את הפרשה בקיא, אלא ללמוד מדרש, את מדרש הדגלים של ספר במדבר. נראה לי שבחלקים מסוימים ממנו נגענו פעם כאן, פעם שם, ואני רוצה לראות את הכל עד כמה שנוכל להפיק. מקור 2, מצד שמאל בעמוד, מדרש רבה גם כן בפרשת במדבר, על אותם פסוקים איש על דגלו באותו לבית אבותיו. ואני רוצה ללמוד את המדרש הזה שצריך בשבילו ככה הרבה יצירתיות, כמעט הייתי אפילו אומר ככה משחקי צבעים קצת, אומנות, לגייס את כל המטענים שאנחנו יכולים לצורך העניין, שמכל זה יוצא המושג הזה של שבטי יעד בישראל. אני מראש מתנצל שבצילום התפספסו פה אשר ויוסף. לא בכוונה, אנחנו נשלים אותם. הם לא מופיעים פה אשר ויוסף, נשלים אותם יד. כן, כן. זה מקור 2 באותו. סימנים היו לכל נשיא ונשיא. מפה וצבע על כל מפה ומפה, כצבע של אבנים טובות שהיו על ליבו של אהרון. אלה 12 אבני המילואים שנמצאים על החושן, שישה משמותם ושישה משמותם. אנחנו זוכרים את הצבעים, עודם, פיצדה, ברקת, 12 אבנים טובות. חזר אגב מזכירים את האבנים האלה במקור 3 מצד ימין. אולי נראה אותו שנייה אחת לפני שנחזור לדגלים, כי הדגלים לפי דברי חז"ל היו בדיוק בני אותו צבע של האבנים. נראה שנייה את האבנים שאיתם נכנס אהרון הכהן לקודש הקודשים, ושם נשאל המדרש שאלה, באיזה זכות היה אהרון נכנס לבית קודשי הקודשים? כתוב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. באיזה זכות? אתה ניתן את תשובה כזאת, ואחר כך, 5-6 שורות אחר כך, רבי יצחק אומר, זכות השבטים הייתה נכנסת עמו. זכות השבטים. זה מעניין מאוד. אהרון הכהן נכנס אל הקודש כדי לחפל על השבטים, כדי לבקש סליחה. אבל הזכות שלו היא הזכות הזאת של השבטים. הזכות של להיות השבטים האלה שברמה המעשית צריך לבקש כפרה על פרט כזה ועל פרט אחר וכך הלאה. זכות השבטים הייתה נכנסת עמו, אם נמשיך רגע את מקור 3 שנאמר, וזה הדבר אשר תעשה להם, וזה הדבר אשר תעשה להם. מעניין זה, זין והי יודבק, ואלו הם יודבק אבנים שהיו נתונות על ליבו. אנחנו רואים את המילה זה, בהקשרים של 12 שבטי ישראל. זוכרים אותה בעיקר, זוכרים מיוסף והאחים. איך ענה לו האיש כשיוסף שאל, את אחי אנוכי מבקש, נשאו מאיפה? מזה. הסיעו עצמם מן האחווה, מהשנים עשר שבטים שאתה מבקש ויותר. איך יאמר יוסף במילים האחרונות שלו בספר בראשית? בכל יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי, מזה. את הזה הזה צריך לגלות. זה הדבר שאיתו אהרון נכנס. ואלו הן יוצאת אבנים שהיו נתונות על ליבו של אהרון ועליהם שמות השבטים. וכזה בארץ זה היו נתונות, וכאן מופיעים כל השמות בשפה הפחות מוכרת, מי לפחות, של כל שמות האבנים, ראובן, שמעון, לוי, כל אחד זה השמות. בנימין מרגליטו, זה אולי קצת מובן לי, מה טעם, רואים את שתי השורות האחרונות, מה טעם, שיהיה הקדוש ברוך הוא מסתכל בהם ובבגדי כהן בכניסתו ביום הכיפורים, ונזכר לזכות השבטים. ושם, אל החושן תיתן, כך כתוב, את האורים ואת התומים. כך שמסביר בפרשת עשו שמבין כסלי החושן היו האורים והתומים. משם היו התשובות האלוקיות יותר. יש כאן כאילו את 12 השבטים, והקדוש ברוך הוא מסתכל בהם ונזכר לזכות השבטים, ומשם אנחנו מקבלים את התשובות אלינו. אבל אני רוצה להבין את ההיקף הזה דרך הדגלים כמו שהם מופיעים במקור 2. על כל מפה ומפה אני חוזר כצבע של אבנים טובות שהיו על ליבו של אהרון. מהם למדה המלכות להיות עושים מפה וצבע לכל מפה ומפה, כל שבט ושבט נשיא שלו. צבע מפה שלו דומה לצבע של אבנו. נתחיל. ראובן, אבנו עודן. ומפה שלו צבוע אדום, ומצויר עליו דודאי. שמעון תצדה, ומפה שלו צבוע ירוק, ומצויר עליו שקל. בינתיים אנחנו בספר בראשית, נכון? בתיאורים. ראובן מצוירים הדודאים, מבחר הדודאים שהוא מחליט עם רחל ולאה, מגיעים לעולם עם שכר וסבולון, שכור שכרתיך בדודאי בני, נאמר בישכר, מפה שלו צבוע אדום, שמעון, התיאור שלו זה לא פרח, זה לא רעיון, זה שם מקום. לוי, אנחנו אגב רואים שהציורים שמצוירים הם ציורים שמזכירים דבר חיובי. היה אצל שמעון דברים אחרים גם מצייר. לא מציירים אצל שמעון את דמרי בן פלוג, אלא דווקא את שק, את הקדונה יעשה את החוטא. לוי ברק, ומפה שלו צבוע שליש לבן, ושליש שחור, ושליש אדום. זה דגל כבר עם שלושה חלקים. לא מעורבב. שליש, שליש, שליש. ומצויר עליו אורים ותומים. ולוי תומך ואוריך לאיש חסידיך. מעניין מה מצויר באורים ותומים. אם הציור של האורים ותומים כולל החושן, אז מצויר עליו בעצם המבנה של 12 האבנים. לא הצבעים, אלא המבנה. הוא שליש לבן, שליש שחור, שליש אדום. בינתיים יש לנו שליש ראובן ולוי. נכון? כי ראובן הוא אדום. הלבן והשחור נצטרך ללמוד עוד מעט. יהודה נופך. עודם פיצדה, ברקת, נופך, פתיר, יעלון, יהודה נופך. וצבע מפה שלו במותו כמין שמיים. ומצויר עליו אריה. חזרה לבראשית, גור אריה יהודה. יששכר, ספיר. ומפה שלו צבוע שחור, דומה לכחול. זה לא שחור שחור, זה שחור דומה לכחול, הייתי קורא לזה בעברית של היום, כחול כהה. ומצויר עליו שמש וירח, על שם ומבני יששכר יודעי בינה לעתים. זה כבר התפקיד של יששכר. לומדי התורה, מעברי השנים, מעברי החודשים, צבע שלו שחור דומה לכחול, הטיור שמש וירח, זבולות. יששכר הוא זבולון מחוברים. זבולון יהלום. וצבע מפה שלו לבנה. ומצוין עליו צינה. השם זבולון לחוף ימין ישכון. של ראובן ושל שמעון מצוין משהו שמזכיר משהו שהיה בעיתון. נכון? אצל יהודה מצוין התפקיד שלו. אריה. גור אריה יהודה. קרא רמת קרי של אבי מיקימנו נאמר על המצוין אצל מילם. יהודה הוא המוביל. אצל יששכר ואצל זבולון שוב מצוירים תפקידיהם. זבולון הוא הסוחר לחוף ימין ישכון. יששכר הוא לומד התורה. דן, אולי אני מפיץ את אשר ויוסף מפרן, או בעצם נקרא לפי הסדר שזה מופיע במדרש. דן לשם, לשם המפה שלו דומה לספיר. הוא מצויר עליו נחש, על שם יהי דן נחש עלי דרך. וכן מהו צבע המפה של דן? דן הוא הראשון, שם או צבע. הצבע שלו מה? כמו. מי זה היה הספיר? יששכר, נכון? כלומר, כנראה שצבע המפה שלו דומה לכחול כהה. לא יודע להגדיר אותו, אבל הוא דומה למישהו אחר. גד, שבו, וצבע המפה שלו לא לבן ולא שחור, אלא מעורב שחור ולבן. אפור בעברית. מעורב שחור ולבן זה לא לידי שליש לבן, שליש שחור, שליש אדום, אלא זה לא לבן ולא שחור. אם כן, הצבע של גד כמו הצבע של דן, הוא כמו שני צבעים של שני שבטים אחרים כנראה. את זבולון כבר ראינו הלבן, את השחור עוד לא ראינו. ראינו את יששכר, שהוא שחור קרוב לכחול. נכון? מחכה. נפתלי אחלמה. בצבע מפה שלו דומה ליין צלול. למי זה הכי דומה ממה שלמדנו עד עכשיו כנראה? כנראה, לראובן האדום. דומה ליין צלול, שאין אדומותו עצה. הוא כמו, שכמו שדן הוא כמו השפיר. וגד הוא כמו הלבן והשחור. הוא לא לבן והוא לא שחור, הוא כמו. הוא מצויר עליו איילה על שם נפתלי איילה שלוחה. אשר, לא מופיע פה, אני קורא שנייה את אשר ויוסף, אשר חרשיש, וצבע מפה שלו דומה לאבן יקרה שמתקשטות פה הנשים. הוא מצויר עליו אילן זית, במדרס אחר כתוב, וצבע מפה שלו כמו שמן זית זך. הוא מצויר עליו אילן זית, על שם מאשר שמנה לכמו. אז אם הוא כמו שמן זית זך, הוא קרוב למשהו אולי כמו שמעון הירוק, נכון? שמעון, זוכרים את שמעון? שמעון פיצדה ומפה שלו צבוע ירוק. אולי הוא דומה גם ליהודה שהוא חלק, אבל הוא שוב דומה. אתם רק שמתם לב לתופעה מרתקת, מי הם היו ארבעת האחרונים שקראנו? דן, גד, נפתלי, אשר, הם בני דלעה ובני דלפה. אין להם צבע מקורי, אין כמו. הם דומים גם לבני לאה וגם לבני רחל, עוד מעט נראה את הילדים. כל בני לאה היו להם צבעים משלהם. אדום, ראובן, ירוק, שמעון, לוי, לבן, שחור, אדום, ואני רואה את הכל יחד, ואשרה, יהודה, צבע השמיים, יששכר, שחור דומה לכחול, כחול כהל זבולון לבן. אנחנו ממשיכים עם בני רחל, אלה נשארו לבן, נכון? בצילום יש לנו רק את בנימין, והתנצלתי כבר, אני קורא את יוסף. יוסף, זה בלי. הצבע שלו ב-12 האבנים, שוחר. תרשיש, שוהם, והאחרון זה יוסף, נכון? שוהם. וצבע מפה שלו שחור עד מאוד. או שחור. לא קרוב לכחול ולא קרוב לכלום. שחור עד מאוד. עכשיו תחשבו רגע, לוי לבן שחור אדום ויפה מאוד, אבל לוי נמצא ליד המשקל. הוא לא נמצא ב-12 הדגלים. גם לא בנחלות. נכון? איפה לוי נמצא במשקל? בדגלים מחולקים שני בני יוסף משני דגלים. זאת אומרת, אם צבע המפה שלו שחור עד מאוד, אז יש בין 12 הדגלים שני דגלים שחורים עד מאוד. דגל שחור קוראים לזה בעיה. כלומר, הצבע הדומיננטי בדגלים הוא שחור. זאת אומרת, שני דגלים שחורים עד מאוד. זה לא משנה עכשיו שמנשה הוא קטן יחסית ואפרים הוא גדול, הדגלים הם דגלים. דרך אגב, שמנשה יתחלק לשניים, בני גד, ראובן, וחצי שבט המנשה, יהיו שלושה דגלים שחור עד מאוד. שחור עד מאוד בעבר הירדן המזרחי, ושני שחורים עד מאוד פה, אפרים וחצי מנשה שנשארו בצד המערבי. נכון? אתה מחכה את זה. הוא מצוין לשני נשיאים. אפרים ומנשה. מה מצוין עליו? כולם זוכרים את הציורים שמופיעים בבתי הכנסת. פה אני לא רואה עכשיו. אבל תמיד זוכרים את הציורים של השור והרעד. חור שורו עדר לו וכרמי רעם קרנב. אמת? אני מדבר עכשיו על יוסף. שנייה. אבל אצל יוסף לא זהו הציור. בואו נשים לב טוב. יוסף שואם, וצבע מפה שלו שחור עד מאוד, ומצויר בפני נשיאים אפרים ומנשה, מצרים. הרקע הוא שחור עד מאוד, והציור הוא מצרים. אנחנו תופסים על מה אנחנו מדברים? היה עד עכשיו אחד שהיה עליו ציור של מקום. שמעון, זה היה תפקידי בלות. שמעון מצויר עליו שכם. מי זוכה בשכם בתור הנחלה שלו? יוסף. אבל של מי הציור? זה שמעון. זה שמחר את יוסף. שמעון מקבל את הציור של שכם, יוסף מקבל את הציור של מצרים. שחור עד מאוד, אבל זה לא כל הציור. ועל מפה של אפרים, על הרקע של מצרים, היה מצויר שור על שם בכור שורו ויהושע, שהיה משבט אפרים, ועל מפה של שבט מנשה היה מצויר רעם על שם בכרמי רעם קרנם, על שם גדעון בן יואש שהיה משבט מנשה. זאת אומרת, ציורי החיות אצל יוסף, צריך פה לאט לאט, זה דבר מדהים, צריך לראות את הכל יחד עוד מעט. ציורי החיות אצל יוסף מתארים את העתיד. ציור המקום, ציור הרקע, מתאר את מצרים. על שם שהיו תולדותם במצרים. והשבט האחרון, וזה הפלא ופלא, זה בנימין. בנימין יוסף. וצבע מפה שלו, תראה את לאות עכשיו. דומה לכל הצבעים. לשניים עשר הצבעים. ומצויר עליו בעת על שם בנימין ועד מיטרה. וכך נאמר באותות שסימנים היו להם לכל נפשי ונפשי. עוד פינה קלה, שני תיאורים של מקומות, שמעון מפה, יוסף מפה, יהודה טבע השמיים. במחנה יהודה יש את יששכר ואת זבולון, דגל מחנה יהודה, נכון? ובמרכז יהודה. יהודה הוא המלך, הוא האריך. מה מייצר את התחלת של יהודה? אין לי שפעם טיפה נגע, אבל צריך להעמיק בזה מאוד מאוד. איך נוצר צבע השמיים של יהודה? מי שזוכר איך מערבבים צבעים מהגן, יודע פשוט. שמערבבים יששכר עם זבולון, יוצא יהודה. כחול כהה ולבן מוציא את הצבע של יהודה. יששכר הוא כחול קרוב לשחור, או שחור קרוב לכחול. זה לא שחור עד מאוד. ובני בינה יודעי עיתים, מעברי שנים המילי תורה, יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים. זבולון הוא הסוחר. והוא יוצא לחוף ימים. הזבולון מצויר את הספינה. בשילוב הצבעים של זבולון ושל יששכר, שילוב הפעילות של זבולון ושל יששכר, שילוב החיים של שתי הדמויות האלה, של שני השבטים האלה, יוצר ביחד את ההנהגה של יהודה. עם ישראל הולך לאורו של הדגל הראשון של מחנה יהודה, תוצר של יששכר וזבולון. נמשיך ונלך לאט. יוסף, שהוא הצבע היותר דומיננטי מבחינת מספרי הדגלים, הוא שחור עד מאוד. הוא מצויר עליו מצרים. הוא גם היחיד שעל הרקע של מצרים מצוירים עליו שני מנהיגים ספציפיים, יהושע וגדעון. יהושע שיגמור את סיפור הגלות ויכניס את ישראל לארץ, מצויר על הרקע של השחור עד מאוד ועל הרקע של מצרים. אבל על הציור הזה של יהושע או של השור והראם, של החוסמות האלה, של החיות החזקות האלה, אי אפשר להתעלם מהרקע של מצרים. יוסף מגלה לנו את הגלות. יוסף מגלה לנו את היציאה למצרים ואת הירידה למצרים. יוסף מגלה לנו את השחור עד מאוד. יוסף מגלה את הפן המעשי, את החיים הקשים, לא האפורים, השחורים ממש. הוא מנותק לחלוטין מכל אחד, הוא נמצא בתוך מצרים, והוא כל הזמן יכול אוטוטו לעזוב בכלל את העסק ולהיעלם. אשת פוטיפר, פרעה, מצרים. מצויר עליו מצרים. ושעם ישראל הולך עם הדגלים שלו גם כאשר הוא נמצא בארץ, הוא צריך לזכור את דמותה של מצרים. הוא צריך לזכור מהיכן הוא יצא ולהיכן הוא התגלגל. ומה התגלות? מתוך הרקע של מצרים מתבלט השור והרעב. התקרה אותה במות תופחת בין חפר, בין גלעד, בין מחיר, בין מנשה, איך אומר רשי מיד? הם באו ואמרו, אנחנו הבנות, אין עוד ייחוס כזה ארוך, כל כך ארוך, עד מנשה. אנחנו הבנות של יוסף שהודה בארצו. אנחנו הבנות של האיש הזה שכל רגע ששאלו אותו מאיפה הוא אמר, עברי אנוכי. גונוב גונבתי מארץ העברים. אבל הוא זה שמגלה לנו את היכולת שלנו להתמודד עם ישראל. הוא זה שמגלה את האפשרות שעם ישראל שנמצא בתוך המציאות המצרית, עם כל השחור עד מאוד, הוא גם מגלה לנו ששחור עד מאוד זה הרבה. הוא היחיד מבין השבטים שהוא עצמו הופך להיות אב, ויש לו שני שבטים ושניהם שחור עד מאוד. מי שלא יודע להתחיל בגנות לא ידע לסיים בשבח. יהושע בן נון השור מצויר על מצרים על מפה שחורה עד מאוד, ופלאי לא. גדעון חובט אמיתי הוא הלוחם הגדול באויבים, במדיין. זאת המלחמה שאנחנו נמצאים בה בפרשת. הלוחם הגדול הזה במדיין גם הוא תוצאה של יוסף, של מצרים, של השחור עד מאוד, של העתיד הזה של המלחמה הגדולה של יהושע מפה וגדעון מפה. יש כאן שני צבעים שהם תופסים מקום מאוד מאוד מרכזי, לבן ושחור. עד בסוף מגיע מכולם לבנימין עם 12 הצבעים. כדאי כבר עכשיו לזכור שבנחלתו של בנימין יהיה המקדש. אולי זה כל הסיפור של סיומו של ספר במדבר. רק מי שיכול להכיל בתוכו את כל 12 הצבעים יוכל להיות בתוך או בעל חלקת המקדש. תגיע עוד מעט לבן ולשחור, נדבר שנייה אחת על בנימין. לבנימין אמר ידיד השם, ישכון לבטח, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שחר. בנימין זאב נטרף לבוקר, לערב, אומר רש"י בבראשית, תמיד של שחר, תמיד של בין הערביים, הקורבנות, המזבח. חז"ל אומרים שלבנימין היו שתי זכויות גדולות שמנחילות לו את המקדש. בנימין לא היה שמשתחווינו כולנו לעשיו. הוא לא היה שם. כולם היו ברגע הזה שהשתחוו לעשיו. לא בנימין. הזכות השנייה, בנימין לא היה בבור עם יוסף. אגידו גם יוסף לא היה, יוסף היה. גם כתון את הפרסים הייתה. כל מי שהיה שם בבור היה במלחמת האחים הזאת ליד הבור. בנימין לא היה שם. המקדש יכול לפעול בחלקו של מי שלא היה שם ליד הבור. רק שם אפשר יהיה להביא את הכבש האחד בבוקר ואת הכבש השני בין הערביים. בבוקר יאכל ולערב יחלק. רק שם אפשר יהיה להביא קורבנות ציבור שמייצגים את כל הציבור להביא אותם בשם כל ישראל. עוד נחזור לבנימין אחר כך. יוסף שחור עד מאוד. זבולון לבן. קודם כל זאת תורה מעניינת. זבולון הוא היחיד של מה שמצויר עליו בפשוט המקצוע. הביזה. לחוף ימים ישכון. אצל גד מצויר מחנה. גד כגוד יגודנו, והוא יגוד עקב. לא מצוי שהוא היה אופי אוהלים. רש"י מסביר גד כגוד יגודנו, והוא יגוד עקב על שם הפרשה שלנו. גד הולך להיות חלוץ מלחמה. ומשאיר את כל המחנה שלו בעבר הירדן המזרחי, ורק אחר כך עוזר הביתה. כלומר, גד מתואר בשבח הגדול שלו במה שמשה מאוד מאוד פחד ממנו. הוא מתואר עם המחנה שלו. גד שמעורב שחור ולבן, שחור ולבן, ביחד, נכון? אפור, ומצויר עליו המחנה. זבולון הוא היחיד שמצוירת עליו פסוק הפרנסה, לחוף ימים ישכון. ולכן כנראה זה לא רק הפרנסה. זבולון מבטא את האידיאולוגיה הגדולה של האדם שיוצא מח זבולון בפיתך ויששכר באוהליך. הוא יוצא והוא לחוף ימים והוא מביא את פרנסתו והוא מרומם את הכל מהמקומות הכי רחוקים. בצבע מפה שלו לבן. מי שזוכרים, הלבן הוא בעצם צבע שהוא לא צבע. הוא קולט את כל הצבעים. והוא מחביר אור. אין לו כאילו כלום, כי הוא מחביר את האור. הוא מחביר את הקרבן. השחור הוא בדיוק ההפך. הוא בולע את כל הצבעים. כבד שם בשחור, חם שם, הכל בלוע בתוכו. הלבן מושפע, מחזיר את האור ואין לו משלו. הוא כולו מושפע. זבולון ויששכר, זה בדיוק התופעה הזאת של המשפיע והמושפע. זבולון מקבל את הכוח הגדול שלו מיששכר והוא מחביר את כל קרני האור. הוא מעניק את כל מה שהוא מקבל והוא נשאר כל הזמן מושפע. בגדי לבן, בגדים כל כך טהורים, כל כך קדושים, בגדי לבן של כהן ובגדי לבן של שבת. חז"ל אומרים ביטוי מעניין מאוד, מה ראה בלעם שנהפכה לו כללה לברכה, ראה את ישראל שהם עטופים בגדי שבת ביום טוב. מוגש מופלא. הוא רואה אותם כשהם מקבלים את האור כל הזמן. הוא רואה אותם שהם כל הזמן מקבלים, אבל אין לו בעצם צבע שאתה יכול להגדיר אותו עכשיו. לוי, אתם זוכרים את לוי, איך הצבע של לוי, מה המפה שלו? לבן, שליש, שחור, שליש, ואדום, שליש. כי לוי הוא בעצם מה שהיה צריך להיות הבכור. נכון? הרי קדש לי כל בכור, פטר קורך. וכל ספר במדבר זה איך הלוויים מקבלים את תפקידם של הבכורות. כל הפרשות הראשונות עוסקות בהעברה של הדברים מהלוויים אל הבכורות. והלוויים מצוירים, האורים והתומים, שהם בעצם הבסיס לשני מסר הצבעים. מחויבים 12 צבעים. אצל היהודי אין 12 צבעים. יש אצלו את הלבן שקולט את כל הצבעים ומחזיר את האור, את הסחור שבולע את הכל, את גבולון ואת יפה, את הבחורה של כולם, וזה שליש, שליש, שליש. ראובן אדום. האדום מוכר לנו מההתחלה דווקא לא מבית ישראל. מי הוא האדום? איתו. לאה פחדה מאוד שהיא תיפול בגורלו של עשיו, נכון? היא אמרה, שני בנים יש ליצחק, שתי בנות יש ללבן, וכולם אמרו, הבכורה לבכור והקטן לקטנה. ולכן עיני לאה רכות, שהיא תמיד מחתה, היא פחדה שהיא תיפול בגורלו של עשיו. פעם דיברנו בזה, אבל מי שקצת מעמיק זוכר שזה לא סתם איזו סימטריה יפה של בחור בחורה קטן קטנה. יעקב ורחל מול עשיו ולאה הם באמת סמד בכל התפקיד. עשיו הוא איש שדה, עשיו הוא היוצא החוץ, עשיו תמיד בחוץ. זאת הסיבה שיצחק איש השדה כל כך קשור עם עשיו. יעקב הוא איש הבית, נכון? יעקב הוא יושב אוהלים. יעקב יושב בבית ומחכה לעשיו שיחזור מן השדה. גם שיעקב כבר צריך ללכת להביא משהו כאילו מהשדה, הוא מביא את זה מהמרצפת של המדבר. הוא מהבית. רחל היא רועת הצאן. היא יושבת האוהלי מקנה צאן ובקר בדיוק כמו יעקב. ולאה היא היוצאת החוצה. ותעשה בינה בת לאה, ותעשה ליאה לקראתו. לאה היא כל הזמן בשדה, היא כל הזמן היוצאת. יצחק אבינו, דיברנו בזה בבראשית, ואני חוזר לזה, כי הדברים הם פשוט סיכום של הכל, זה דבר מדהים. כשהוא רוצה לברך את עשיו, הוא לא רוצה לברך את עשיו ולא את יעקב. הרי את הברכה הגדולה שלו הוא שומר ליעקב, נכון? את ברכת אברהם לרשתך את ארץ מגוריך הוא שומר איתי. ליעקב שבסוף בסוף בסוף הוא אומר לו ללכת מהר אל הבית. יצחק רוצה ללמד את עשיו איך אפשר לצאת אל השדה, לסוד ציד, ולא ללכת ולהביא מן הגבל, אלא להביא מן ההפקר. אנחנו זוכרים את הסיפור של יצחק ועשיו, והוא רוצה ללמד אותו איך אפשר לחיות בשדה, הוא יודע יצחק. הוא חותר הבארות, הוא היוצא לסוח בשדה. הוא כל הזמן היה בשדה, הוא יודע מה זה השדה. איך אפשר לצאת לשדה ולהגיע למה שאומר יצחק כשהוא רוצה לברך את עשיו, שהוא חושב שזה עשיו. ראה ריח בני כריח שדה אשר בירכו השם. איך אפשר להכניס ריח גן עדן לשפת הצד? חקל תפוח עם קדיש. שזה יצחק רוצה ללמד את עשיו, בני התחלה. ויהב יצחק את עשיו, כי צייד בפיו. אמרנו את זה הרבה פעמים, ורבקה אוהבת את יעקב. יצחק אוהב את עשיו, כי צייד בפיו, מה זה היה צריך להיות כתוב, ורבקה אוהבת את יעקב. אולי כי הוא יושב אוהלים בו, לא כתוב כך, כי זה בכך לא הפירוש. יצחק אהב את עשיו ואת יעקב, וגם רבקה אהבה את יעקב ואת עשיו. אלא שיצחק אמר שצריך לפתח את התכונה הזאת של עשיו, לעדן אותה, לרומם אותה, לקדש אותה, כי צייד לפיו, ורבקה ידעה שזה לא ילך. עשיו הוא האדום, עשיו הוא האדמוני כולו, עשיו הוא האדום האדום הזה. ראובן, הבכור, כמו עשיו, כמו לאה, גם הוא צבע שלו אדום. כשיעקב קיבל את ברכותיו של עשיו ושל יעקב, נכון שהוא קיבל את שתי הברכות? הוא חייב עכשיו גם את לאה וגם את רחל. כי הוא גם יעקב, אבל הוא גם עשיו. החלום לייצר את השילוב של עשיו ויעקב לא נגנז. הרעיון האדיר שעשיו ויעקב יופיעו ביחד ממתין. אתם יודעים מתי הוא יופיע החלום הזה? בדור הבא, ביששכר וזבולון. ביששכר שהולך לבית המדרש, ובזבולון שהולך החוצה לסמך זבולון במה? בתיתך, בתיתה, בייתה. יעקב, שהופך להיות גם עשיו וגם יעקב, כתוב אצלו בפסוק, בפילי גלו, צריך להחזיק ראש. של עשיו כתוב, ויבוא עשיו מן השדה בערב. תראו היש. ואיך אצל יעקב כתוב? ויבוא יעקב מן השדה בערב. ותיתן לאה לקראתו. יעקב למד לבוא מן השדה, לקח לו כמה שנים ללמוד את התפקיד, כשהוא בא מן השדה יוצאת לאה לקראתו. הוא בא מן השדה ורוצה באופן טבעי ללכת אל רחל, כי יעקב הוא רחל, והיא יוצאת לקראתו ותאמר אליי תבוא, אתה אל השדה, כי שחור חרביך במה? בדודאי במי? שואל רשי במקום, מה אכפת לי שזה היה דודאים? למה זה משנה לי אם זה היה דודאים או שזה היה אני יודע מה חיסה או פעולה? אומר רשי, כדי ללמד שראובן יצא אל השדה ולא לקח מן הגבר אלא מן ההבטל, מה שעשיו לא ידע האדום מהדור הקודם. עכשיו בא לאב לקראת יעקב, שיעקב עשיו בא מן השדה ואומרת לו אליי תבוא, כי אני לוקחת את הכוח של רחל, קיבלתי אותו עם הדודאים. ובמה התוצאה? יששכר וזבולון. ראובן, צבע מפה שלו אדום. את האדום הזה של עשיו חייבים להביא לידי תיקון. את האדום הזה שאבא יצחק האמין שאפשר יהיה לתקן אותו, נתקן. הוא מצויר עליו דודאים. ומהדודאים האלה יהיה הלבן של זבולון והכחול הכהה של יששכר, ומשני אלה יחד מבשר יהודה האריה עם השמיים. ראובן לא יזכה להיות מלך יהודה, לא יזכה להיות לוי, הוא השושבין שמביא את הכל אל העולם. איך אמר משה לראובן שהוא מברך אותו? ברכה מוזרה מאוד. יחי ראובן ועל ימות. יהי מיטב מוצפר. שקוייך. יופי של ברכה. יחי ראובן ועל ימות. אי אפשר ככה משהו יותר מעניין, אבא? משהו טוב. אי אפשר להגיד מה השם כל יהודה. תומך ואורך לאיש חסידך. משהו. יחי ראובן ואל ימות, ראובן יוביל את הכוחות שלו, לא דרך עצמו, ויתגלגל, דרך התודעים, דרך לוי, דרך יהודה. הוא יגרום לזה שיוסף יישאר. הוא לא יהיה זה שיקצור את הפירות. אבל הוא יוביל לזה שיהודה יוכל לבוא עם ההצעה הבאה. שמעון צבע מפה שלו ירוק. הוא מצויר עליו שכם. אתה עומד ונזכר בשמעון שמצויר עליו שכם והוא לא זוכה לקבל את שכם. הוא לא זוכה לקבל את שכם בצורה מאוד מאוד דרסטית. אבא אומר ליוסף, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. שמעון שאנחנו זוכרים אותו כל כך חזק, מזמרי בן סלום לפי בית אב לשמעוני. שמעון שמתפזר בין השבטים ונהיה מלמדי תינוקות. שמעון של אחריכם ביעקב ואפיתם בישראל. שמעון בשבטים בדגלים מתאר את שמעון האמיתי, הבעצם, לא במקרה. זמרי בן סלום זה לא הגילוי של שמעון. זה משהו שהתגלגל. שמעון הוא שכם. שמעון מגלה את היסוד האדיר הזה של הקנאות של שכם, הכזונה יעשה את אבותינו. עם הכוח הזה, אחלקם ביעקב ואפיתם בישראל. זוכרים את דברי הנביאים שם על אחלקם ביעקב ואפיתם בישראל? שמעון ולוי אחים, אומר הנביא. והקנאות היא תכונה כל כך מיוחדת, זה דבר אדיר. אבל אסור להשאיר את זה מרוכז כל כך ביחד. לפזר. החלקם ביעקב, ואפיתם בישראל. ככה זה במינון מסוים. אחרת זה מסוכן. שכם. לוי, האיש שלוקח את כל הכוחות כי הוא צריך לייצג את עם ישראל. הוא לבן, שחור, אדום. יהודה הוא השמיים, יששכר הוא הכחול הכהה, זבולון הוא הלבן, דן, אשר, דן, נפתלי, בני בלהה ובני זלפה, הם בני השפחות שכל הזמן בני לאה ובני רחל, מתמודדים על ההשפעה שלהם. ולאף אחד אין צבע משלו. דומה ליין צלול, שמן זית זך, דומה לספיר, מעורב שחור ולבן. חשבתם אגב על מה קורה בעבר הירדן המזרחי? יש שם שני שבטים, נכון? בני גד ובני ראובן. אז איזה צבעים יש שם? אדום, שחור, לבן. כמו לוי. כי הרי כל הקושי הוא מה יקרה כשתהיו שם ואנחנו אחרי זה נקיד שזה שני ימים ויש מקדש, ומה קורה בספר יהושע, ממה הבעלה הגדולה, מה הבעלה? הם הקימו מזבח לבד. יחד הם לוי. לחצות את מלכתה, את השחור עד מאוד, ולהזכיר להם מה זה תולדותם במצרים, ולהביא להם חצי ציור של גדעון, כדי שיזכרו את מדיין, את בנות מדיין, את מה יכול לקרות אם מתנתק, שיראו את גדעון השופט המנצח. גד וראובן יחד יכולים להיות שחור לבן אדום. זה יכול להיות מילי פלאות. זה כוחות אדירים. לא ניכנס, אבל כל פרשת בני גד ובני ראובן היא בעצם ויכוח אחד ענק בין משה לבני גד ובני ראובן. דיברנו על זה פעם בהרחבה. איך אומרים בני גד ובני ראובן? אף אחד לא מבין שם מה כל כך מתפרץ משה רבינו, נכון? ומפני רב היה לבני ראובן ולבני גד, בכלל חצי שבט המנשה לא בנדוניה בכלל, הוא לא בחתונה, הם בכלל לא ביקשו כלום. מפני רב עצו מאוד, ויבואו והגענו בני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמור, פורום ראשי המטות, אתה רוצה ליבון ויעזר ונמרע, אם עשנו חן בעיניך יותן את הארץ. ואז משה כועס עליהם, ואנחנו לא מבינים למה, מי אמר לך משה שהם לא מתכוונים לזה שהם ילכו קודם לארץ ואחרי זה הם יחזרו, מי לימד אותך? ראינו כבר פעם בהרחבה, ניתחנו את הדברים האלה לאט לאט בפסוקים. מי שמסתכל בדבריהם רואה בדיוק מה משה רוצה. ויגשו אליו ויאמרו כי דרוסו נבנה למקנינו פה בערים לטפינו, ואנחנו נחלף חושים לפני בני ישראל, נשים טוב לב, עד אשר אם אביונו אל מקומם וישב טפינו בערי המבצר, לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. שואל עקדת יצחק, נו משה רבינו, אולי עכשיו תתנצל, תגיד לא הבנתי את זה. תגיד עכשיו, סליחה, לא הבנתי, אני אמרתי לכם, קמתם תחת אבותיכם, תרבות אנשים חטאים, טעות, לא הבנתי, אני חושב שאתם רוצים רק ללכת שם לדעת. בסדר, מאה אחוז, כל הכבוד. הרי אחרי זה בדגלים, צמד קו יהיה על הסיור של מחנה קו זוג יגודנו. וראובן הוא השבט היחיד שיש עליו את הסיור שישן שני שבטים אחרים. גם לראובן לוקחים את הסיורים של האחריות על השבטים במעבר הירדן. אין עוד שבטים כאלה. על שבטו של ראובן סיור הדודאים של יששכר וזבולון, על שבטו של גד סיור המחנה של מי שהולך להיות חלוף בשני כל בני ישראל. השאר הוא בעניינם שלהם, יששכר, שבט בירח, זבולון, חוף ימין. אז מה רוצה משה רבינו מבני גד ובני ראובן? איך דייקנו פעמים הרבה וזה חוזר על עצמו בלי סוף, מי שיראה בפנים אחרי זה יראה את זה עוד פעם. הם אומרים כל הזמן, ואנחנו נחלף חושים לפני בני ישראל. ומשה אומר להם, ויאמר עליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלפו לפני השם למלחמה. ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם עד הורישו את אויביו, ונכבשה הארץ לפני השם ואחר תשובו, והייתה הארץ הזאת לאחוזה לפני השם אם לא תעשון כן וכולי וכולי וכולי. ואז הם אומרים, ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמור, עבדיך יעשו כאשר אדוני מצפה. שפינו, נשינו, מקנינו וכל באמצעינו, כולם אומרים, הם החליפו את הפדר. זה לא מספיק. הם יהיו שם בערי הגלעד. ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם למלחמה, כאשר אדוני דובר. זה לא כמו שאנחנו אמרנו. בני גד ובני ראובן, יש להם את כל הכוחות האדירים האלה של השחור, לבן ואדום. לאן הם יובילו את זה? למפני השם, או לחס וחלילה, סתם עוד סיפור של חנופים שהולכים לפני עם עתיק. מה יבשר שם בעבר הירדן המזרחי? אף מה חצי שבט מנשה לעזור. ואחרי זה בסוף בני רחל, כבר דיברנו, יוסף השחור עד מאוד, ובנימין, שבו נוסיף עוד משהו אחד ובו נעמוד. סיכום ספר במדבר. סיכום. כל המהלכים אמור להגיע בסוף לבין תפילה לכל העם. בסוף צריכים כל הצבעים להיות בדגל אחד. אבל כדי שיהיה דגל, שיש פה את כל הצבעים. אחד צריך לדעת מה קיבלו. ירושלים לא נתחלקה משבטים. ירושלים אגב היא לא חלקה של בנימין. ירושלים היא בחלקו של יהודה. ובתוך התכלת הגדול הזה, לאור התכלת הזאת, יש בועה של בנימין. תק על תק פרטה. ובבועה הזאת של בנימין, שנמצאת בתוך התכלת של יהודה, יש דגל של 12 צבעים. ושסבור שאפשר להגיע לירושלים עם צבע אחד. אפילו עם צבע לבן או שחור. כי משהו כזה שיש פה את הכל, אבל לא כל דבר בא לידי ביטוי. שבולע את הכל או שקולט את הכל ומחזיר, אבל לא כל דבר בא ומתבטא בו. לא יוכל להגיע למקדש של ירושלים. ולנסות מהבית הזה בית תפילה לכל העמים. צריך קודם כל הבית הזה להיות בית עם דגל של 12 צבעים. וכל צבע, כל שבט, יש לו מקום בתוך הבית. רק כאשר אפשר יהיה להגיע לזה, אפשר יהיה להגיע להמשך. אומות העולם באו בהתחלה ואמרו שובי שובי. בעומק הבקשה שלהם הם ביקשו בעצם את מה שכל כך הרבה פעמים בספר במדבר כמעט נפלנו בו. בעומק הבקשה הם אמרו, עם ישראל, למה אתם הולכים להיות לבד? תשפיעו. תסובבו. תמשיכו לתת לזה. הם בטח אמרו שהעולם מבקש סליחה על מה שעשינו לכם ביאור. הם התמצלו בשלב ההוא לפני תקופת ההכחשה שבאה ברכיבים אצל המלך. לפני דור המכחישים תמיד מופיע דור המתמצלים. הם אמרו, אל תלכו להקים מדינה משלכם. ויש הרבה. איך התחיל המדרש? גם ברומי יש דגלים. אתם הולכים להקים מדינה ולכל אחד יהיה נחלה, אין לכם מה לעשות, ועצום גם תתעסקו בפוליטיקה. אחרי שתקימו צבא נדך. תהיו מרצים לפילוסופיה יהודית כללית אצלנו בפקולטאות. עם ישראל שואל אותם מה תחזו בשולמית. כמחולת המחנה? אנחנו כבר היינו בסיפור של בנות מדיין. ההצעות היפות האלה של כל העדה כולם קדושים, סבנו אותם כל 40 שנות המדבר. אנחנו הולכים לפתח איש איש את דגלו לבית אבותם. מכל זה נשיע לדגל של 12 צבעים בירושלים. משם נוכל לייצר בית תפילה גדול לכל העם. וכל סיפור הדגלים לבית אבותם, למשפחותם. זה אולי יותר מכל דבר אחר מה שמאפיין את ספר במדבר, שיותר מכל פרשה אחרת ראו רבותינו לנכון לקרוא לו חומש הפקודים. ערב טוב.